פרק ח' ז', נכון? פסקה ז'. טוב, האמת שיש לי קצת... מה אני אגיד? צער, מבוכה קלה בפסקה פה, כי אני אינני מבין, תכף אתם אולי תבינו למה, למה היא לא ממוקמת באזורים של פסקאות ג' וד', כי הנושא הוא די דומה. די דומה, אולי נתאמץ למצוא קצת. זאת אומרת, לא נתאמץ בדווקא, אולי נבחין בפרטים ש... שכן יש בהם איזשהו קצת צבע אחר ש... שאפשר ללמוד, אבל בעיניי הם... הפסקאות האלו מאוד דומות לג' ד'. ולמה הרב ציודה שם אותם אחרי הפסקאות שעסקו בתשובת הצדיקים? מה גם שבחטא חוזרים עוד פעם לאיזושהי מדרגה כזאת. טוב, מותר לחיות עם שאלות, זה בסדר. ימים יבואו והדברים יתבררו. זין. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. ההתאמה המאחדת מפלשת בכל חדרי המציאות וחגביה. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מהד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. השתיקה שלי הייתה כי יש לי מחשבה אולי למה זה קשור דווקא להמשך, אבל בהמשך נראה אם זה קשור להמשך. כל קציצה מוסרית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות שמביאות איסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, שיסודם של איסורי רוח אלה הוא כוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. וכל מה שהנשמה יותר טהורה, היא מרגשת יותר את הרעדת מכאוביה. עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה, הנובעת ממקור העליון שהיא מאחה את כל הקרעים כולם, ומזלת טל חיים ההולכים למישרים מכל סדרות ההוויה, אחד באחד ייגשו, עד חלקי הנשמה השבה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולמים. העולם כולו הוא מלא הרמוניה. כל מה שיש בעולם ומילואו, כל הפרטים שישנם בחומר וברוח, הכל הרמוני, הכל תואם זה את זה, הכל אורגני. ההתאמה של ההרמוניה, שהכל פה אחדותי, ההתאמה המאחדת, כמו איברים רבים בגבייה אחת, שכולם קשורים זה בזה, מתאימים זה עם זה. ההתאמה המאחדת היא מפלשת, חודרת, בכל חדרי המציאות וחגביה. הכוח הכללי, הזרם השורשי של הישות האורגנית הזאת, שנקראת ההוויה כולה, העולם כולו, הזרם הזה, זרם החיים הזה, הוא מפלש, הוא חודר, לא רק באופן כללי במציאות, אלא בכל חדרי המציאות, לא רק חדרי המציאות, גם כן חגביה. חגביה זה המקומות היותר קטנים. הרש"י מסביר שחגבי הסלע זה נקיקי הסלע. איזה שהם פינות, פינות קטנות. כוח החיים השורשי של כל היש, שהיש מותאם אליו בהרמוניה, הוא זורם בכל מה שיש בהוויה כולה, ומופיע בהכל. כי יש איזושהי נשמה פנימית לעולם כולו, להוויה כולה, וכמו שהנשמה שלי לא יותר, לא פחות ממה שהיא נמצאת ב, אני יודע, במוח, היא גם כן נמצאת בזרת. זה חיות שזורמת. זורמת בכל האיברים, מן הגדולים אל הקטנים. מהאיברים הגשמיים לכוחות הרוחניים. החיות שלי זורמת בהכל. בכל חלקי הוויית האישיות שלי. וכך גם באדם הגדול בעולם. המוסר הפנימי הוא תביעותיו החזקות. רב הולך להסביר לנו מאיפה נובע המוסר באדם. אנחנו יודעים שיש באדם נטייה למוסר. נטייה אינטואיטיבית. אנחנו לא הנדסנו אותה. לא חינכנו אליה. לא הייתה, כמו שאוהבים להגיד היום, הבנייה חברתית כזו, שיצרה ברוח האדם את הנטייה למוסר. הנטייה למוסר, אלוקים עשה את האדם ישר. אדם באשר הוא אדם, יש לו נטייה אל הטוב, יכול להיות שמושגי הטוב שלו, הם לא מספיק בהירים ומזוכחים. אבל יש נטייה למוסר, יש תביעה למוסר, בכל אדם באשר הוא אדם. המוסר הפנימי, עוד לפני איך שזה מגולם במעשה, חיצוני, אלא המוסר הפנימי, התביעה. המוסר הפנימי הוא תביעותיו החזקות. מה מקורן? אינם נמשכים ובאים מעד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומאוחדת בכולם. כל חלקי ההוויה הם מתאימים בצורה אחדותית, הרמונית. והנקודה שיוצרת את ההרמוניה, כמו שדיברנו במשפט הראשון, זה כוח החיים שישנו בכל היש כולו, איזשהו זרם מגמתי, תכליתי, שהכל זה רק הופעה שלו, הופעה אורגנית שלו. עד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. יש פה איזשהו ביטוי שירי כזה, שכל חלקי ההוויה בתכונתם ההרמונית, המותאמת אל איזושהי מגמה אחדותית, זה איזשהו עד קול. שמי שאוזניו פקוחות לשמוע, אז הוא שומע. איך שומעים? מוסר הפנימי ותהיותיו החזקות. הלא גם אני חלק מן ההוויה. והזרם הכללי של כל היש, שמופיע בהרמוניה בכל היש, זורם גם דרכי. מה זה הזרימה הזאת בי, בנו, באדם? המוסר הפנימי הוא תביעותיו החזקות. התודעה הסובייקטיבית של בקשת המוסר, שלך, שלנו, שלא אנחנו הנדסנו אותה ולא אנחנו יזמנו אותה, ועל כן גם לא נוכל לבטל אותה. היא לא פועל יוצא של מעשה אנוש. אלא זה פועל יוצא של אידאת המוסר ששורה עלינו מלמעלה למטה. אידאת המוסר הזאת זה עד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. הזרם הפנימי של כל המציאות כולה שעושה אותה להיות מה שהיא גם פוגש אותי. וכשזה פוגש אותי זה נבנה בתודעה סובייקטיבית כזאת של תביעת המוסר. כל חלקי ההוויה הם חודרים זה בזה, הכוונה הם מותאמים זה עם זה, והנפש כולה מלאה בכולם. נפש האדם היא כאיזושהי תמצית גלויה קונקרטית של ההד קול של התביעה של כל היש. התביעה של כל היש להיות משהו הולכת ומתרכזת, מתמצתת בנפש האדם לתביעה המוסרית. מה שישנו בכל ההוויה כזרם אחדותי מגמתי אחד, מתראה, מופיע אצלנו כמוסר הפנימי ותביעותיו החזקות.
במחשבות מוסריות?
בתביעות. עצם זה שיש לנו נטייה להיות מוסרי, עצם זה שיש לנו מצפון ממעשה שהוא לא מוסרי. יכול להיות שזה גם מתפשט למחשבות, כמו שאתה אומר, אבל אני אומר, זה עוד קצת קודם למחשבות. זה סוג של תביעה של בקשת חיים כאלה שהם מוסריים, ערכיים. ובקשת החיים המוסריים זה הגילוי, השיקוף של הזרמים השקטים הפנימיים שיש בכל המציאות. סליחה. מה המשמעות של זה? כל קציצה מוסרית ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות שמביאות איסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, שיסודם של איסורי רוח אלה הוא הכוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. זה קצת מזכיר לנו את פסקאות ג' וד' באופן כללי, אבל אני כבר נראה לי מתחיל להבין למה זה שונה. באופן כללי, האדם החוטא, אז בעצם הוא תולש את עצמו, הרי דיברנו שיש פה זרימה כללית של כל היש כולה, כולו, שפוגש אותי בתביעות אל המוסר. וכשאני מתכחש, או המילה פה היא מאוד מדויקת, קוצץ, חותך, מנתק, גודע את זרימת החיים הזאת של הזרם הפנימי של כל היש, אז אני ניתקתי את עצמי בעצם ממקור החיים. אני הפכתי להיות איבר מדולדל. איבר מדולדל זה מלא כאבים. זה מאוד דומה לרעיונות שלמדנו למעלה, שהחטאים והאבונות זה להיות לא מציאותי, דיסרמוני עם המציאות. ואז אתה תלוש וזה כואב, אז זה מאוד דומה. עוד הפעם, כל קציצה מוסרית, לא, הוא לא, הוא משתמש, ב, כמו שאמרנו, בכוונה במילה קציצה. זה הקוצץ בנטיעות. זה מישהו מגדע את עצמו, מנתק את עצמו מאותו יונק ממקור החיים ברעננותם, במקוריותם. איך קוצצים קציצה מוסרית? בין אם זה ברעיון. רק עלה על מוכחה או לבחה רעיונות לא מוסריים. במעשה, עשית מעשה לא מוסרי. בתכונה, פיתחת אצל עצמך איזשהן מידות, תכונות לא מוסריות. מזג. מזג זה איזשהו, אני לא בטוח שאני מבין מה הרב מתכוון פה, איזשהו מצב כללי של ה, קשה לי למצוא את המילים, להגיד לכם את מה אני חושב, ואני לא בטוח שאני צודק, אבל סוג של האטמוספירה הכללית של האישיות, כמו המזגים, שהרב כותב, יש מזגים כאלה שהם יוצרים את המבנה שלך, יש להם גם השפעות על המידות. מזגים, יש אחד עם מזג חם, אחד עם מזג, זה יכול להיות שמזג פה זה דומה לזה, זה כאילו האטמוספירה הכללית שאתה נמצא בה, לא תכונה קונקרטית מקולקלת, כמו קמצנות או לא יודע מה, אלא מזג כללי לא מוסרי. לא יודע, לא מבין שהבנתי את המילה הזו. אבל את הרעיון הכללי הבנו, קציצה מוסרית בכל אחד מרמות כאלה ואחרות של חלקי האישיות שלי, כל קציצה מוסרית גורמת חתיכות, כמו חיתוך, הפרדה, ניתוק. חתיכות רבות שמביאות איסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, כי היא נחרטה מבית חייה. הנשמה שלנו היא יונקת את כל עניינה מזרם החיים, משפעת החיים, אדון כל המעשים, ריבון כל הנשמות. הפוך, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. צריך להיות אגרה בשביל לזכור קטעים מהתפילה, לא תוך כדי התפילה. כן, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. אז הריבון של כל המעשים הוא אותו דבר עם אדון כל הנשמות, וזה הכל אחד, אבל אתה ניתקת, קצצת, אז הנשמה שלך היא מנותקת ממקורה. וזה סבל. יסודם של איסורי רוח אלו הוא הכוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה שאור החיים זורח בה. עכשיו הוא יסתלק מצינורות החיים של עד הנשמה הפרטית שלי. פה אני חושב שזה כבר הנקודה שהיא לא לגמרי נאמרה בפסקאות הקודמות. עדיין זה מאוד דומה. ואולי השאלה שלנו שאלה, שוב, זה שיש שאלה, הלכה למעשה זה מה שכתוב פה, העריכה הזאת היא הלכה למעשה, לנו יכולות להיות שאלות, אבל. אבל זה מאוד דומה, אבל יש פה דגש אחר. זה לא רק שאני באיזשהו דיסרמוניה עם המגמה, כמו שקראנו לזה אז, דג שהוא נגד הזרם וממילא הכל גואש וקוצף כנגד מהות חייו, אלא פה באמת, הערת החיים היא הסתלקה ממני. הזרמים הרעננים של שורשי החיים שזורמים דרך עץ החיים, אל ענפי החיים, עד הנשמה שלי, הנשמה שלי נחרטה. קצצתי אותה. איך קוצצים את הנשמה ממקור החיים? בקציצה מוסרית. כי הלא כל היש, זה עולם חסד ייבנה, וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז הכל פה זה הופעה של טוב. והכל זורם, קשורה, כשהוא מופיע את הטוב. אתה אדם, יש לך בחירה חופשית. אתה עלול לבחור ברע, כלומר לקצוץ, קציצה מוסרית, ולהינתק ממקור החיים, מעץ החיים. זה כואב. זה הכוח המרעיד של סילוק אורח החיים, של הסידור הכללי, של ההוויה כולה, היא מסתלקת מצינור החיים של הנשמה החוטאת. וכל מה שהנשמה יותר תאורה, היא עדיין נקייה, יש לה חושים בריאים. כל מה שהנשמה יותר תאורה, היא מרגשת יותר את הרדת מכאוביה. ככל שעדיין נשארנו עדינים, תאורים, פחות גסים, אז מרגישים את זה. מרגישים את הניתוק הזה. וזה מאוד כואב. עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה. הנובעת ממקור העליון, שהיא מאחה את כל הקרעים כולם, ומזלת טל חיים הולכים למישרים מכל סדרות ההוויה, אחד באחד יגשו. עד חלקי הנשמה השבה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולמים. מה יהיה רפואתה של הנשמה המסכנה הזו, הכואבת הזו, עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה. מתחברים, חזרה. הנובעת ממקור העליון. תשובה היא נובעת ממקור העליון. התשובה זה שמה כמו, זוכרים את הבריכה הזו שלמדנו עליה? למעלה, למעלה, לא זוכר. פרק ו', ד', איפה זה היה? גם וגם. שהתשובה זורמת ממעמקים, ובפרק ד' היה כתוב, בהערה, שיש איזה בור עמוק שיוצאים ממנו נחלים, והבאר הזאת, המעיין הזאת, היא מעיין התשובה. התשובה, סליחה, היא הזרם, היא מופיעה מה? כן, שם הערה, כן. התשובה היא נובעת ממקור העליון, היא ההשתפכות הזו של מעיין החיים שחוזר והולך ומופיע. שהיא מאחה את כל הקרעים כולם. כי שוב, הזרימה מחדשת את האורגניות. התאים מתחילים להתרקם ולהתאחד שוב. ומזלת טל חיים ההולכים למישרים. יש פה טל חיים. טל שהוא לתחיית המתים. ההולכים למישרים מכל סדרות ההוויה. כל ההוויה כולה היא פועל יוצא של המקוריות הזו. וזה הכל הולך ונוזל מחלק על חלק, עד שהנשמה הזו שווה לבריאותה. טל חיים, זה ממש כמו תחיית המתים, כי אני חושב שאמרנו פה לא מזמן, שהרב כותב שיש אין קץ למדרגות לתחיית המתים, אחת מהן חזרה בתשובה. זה סוג של תחיית המתים. כי באמת, תראו, תואר פה מוות. תואר פה קריטה ממקור החיים, זה סוג של מוות. עד שהם זורמים מכל סדרות ההוויה, עד חלקי הנשמה שווה לתחייתה העליונה ברחמים רבים, ובחדוות עולמי. כן.
למה כל מה שהנשמה יותר תאורה היא מרגשת יותר את הרדת מכאוביה?
כי לפעמים יש מצב של אטימות כל כך גדולה ש... שמרוב סירחון שוכחים שאתה בתוך סירחון. מישהו התרגל להיות במקום שיש בו ריח רע, אז הוא כבר לא מריח שהריח הזה הוא ריח רע. מי שלרגע אחד יריח עוד פעם ריח טוב, אז הוא יחזור למקום הריח הרע והוא ירגיש את זה. אז יש מצב כזה שהאדם הוא כל כך הסתאב, התלכלך, שהוא כבר לא שם לב ללכלוך שלו. וצריך קצת להדליק את לו את, את הניצוץ והוא ירגיש, אבל עד שזה לא הודלק, אז זה מצב של אטימות. זה לא אומר ששערי תשובה ננעלו בפניו, אבל הרב כותב, ככל שהיא יותר תאורה, יותר יחב לה. על כל קציצה מוסרית.
כשאומר
יותר תאורה, הכוונה יותר מחוברת ל... הכוונה פה שיש נקיות וסטריליות של תודעת חיים נשמתית. האדם, כן, הנשמה היא תמיד תאורה, אבל פה הכוונה, ככל שאנחנו פחות... הבאנו את המחיצות בינינו לבין הנשמה שלנו. אז אדם גדול, הוא קציצה מוסרית קלה שבקלות, הוא חש את הכאב מיד. חטא. כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה ושל העולם כולו גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה, מתרוממים בדליגה לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה. והיה השרב לאגם וצמאון למבוע מים. כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו גדול עד מאוד, יש צער רוחני גדול. על מה הצער הרוחני הגדול עד מאוד? מה הכאב הרוחני הזה? ממעמד החיים הרוחניים של עצמו. הוא לא מרוצה ממעמד החיים הרוחניים שלו. הם לא מספיק רוחניים מבחינתו. הם לא מספיק תואמים את המגמה הרוחנית האידיאלית. והדבר הזה קוראים לו כאב התשובה. על מעמד החיים הרוחניים של עצמו. וכמו שתיארנו, באמת מעמד החיים הרוחניים של עצמו למדנו אתמול, זה לא רק מעמד החיים הרוחניים כתוצאה ממה שקורה רק אצלי. אני יודע שמעמד הרוחניים, החיים הרוחניים, סליחה, באמת, הוא תלוי גם כן במעמד של העולם כולו. ואם העולם בשפלות, אז מעמד הרוח בשפלות. וזה כואב, יש אנשים שזה כואב להם, כואב להם מאוד. צער גדול. עד לאיזה מצב זה יכול להגיע? עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ולשירה. הוא נחלש ולא מסוגל בגלל הגובה הרוחני הנמוך שהוא חש, או הנומך הרוחני הנמוך שהוא חש, הוא חש שאין מקום לרעיונות שלי. אין מקום לדיבורים שלי. כי הם קטנים, הם מצומצמים, הם חלקיים, הם לא אידיאליים, הם לא אלוהיים. לרעיונות, לדיבורים, אפילו לתפילה. גם התפילה לא מבטאת את מה שיש בה והיא צריכה לבטא. כי עוד פעם, זו התפילה שלי. ומה זה התפילה שלי? זו תפילה שעוברת בצינור שלי, אבל הצינור שלי הוא עדיין אטום. לא זורם בצינור שלי מלוא החיים ממקורם האלוהי, אלא זה אני, זה עדיין נמוך, צר, מצומצם. לא רק לתפילה, צעקה. צעקה זה איזושהי פתיחת לב כזו. גיוולד זה לא סתם שצועקים על מישהי שעוברת לנו ברחוב ולא מתאים לנו. גיוולד זה משהו אמיתי, תדעו לכם. איזושהי תביעה עמוקה עמוקה כזו, צעקה. יש מושג כזה. לא צעקות של אנשים עזויים. יש ביטוי כזה ברב, וזה תכף יהיה פה. שיש צעקה שהיא מאוד שקטה. אבל היא צעקה. היא צעקה. להרגשה ושירה, הצדדים הכי הכי אציליים שיכולים להיות בחיי הרוח שלי. רגש, שירה, כל אלה, הרעיונות, הדיבורים, התפילה, הצעקה, ההרגשות, השירות, אין להם מקום. זה סתום. כי מה יבטאו רעיונות, הדיבורים, התפילות, הצעקות, ההרגשות והשירות שלי? מה הם יבטאו? הם לא יכולים לבטא כלום. כשאדם הוא מצטער ממעמדו הרוחני שלו ושל העולם, הוא יכול להגיע למצב כזה. כשזה באמת מצער אותו. אומר הרב שבמצב כזה, באמת יש מקום לוותר על הרעיונות, על הדיבורים, על התפילות, על הצעקות, על השירות. יש מקום לוותר על זה. ולהתרומם בדליגה. יש פה איזושהי עלייה לא הדרגתית. איזושהי קפיצה למדרגה עליונה, עליונה, שהנה אדם מכוח הצער שלו, שקשור לתשובה, כאב התשובה, מכוח זה הוא פשוט דעה, טס למעלה. לאן? לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה. הוא פשוט ישתוק, ושם, שם יהיה לו חיים. לך הדומיה תהילה אלוהים בציון, התהילה הכי גדולה, השבח האלוהי הגדול ביותר, הוא לא ברעיונות, בתפילות, בצעקות, בשירים שלי. האור האלוהי, התהילה האלוהית, השבח הזה שאני משבח את בוראי, באמת משתיקה. למה? כי השתיקה באמת היא איזשהו מצב פנימי, פנימי, פנימי כזה, שלא צריך לבטא את תביעת הרוח בקונקרטיות של הדיבורים שלי, המעשים שלי, הרעיונות שלי, התפילות שלי. פשוט אל תבטא. כי כשאתה מבטא זה קצת אתה. וכשאתה לא מבטא, זה כללי. קצת מתחבר לי עכשיו. כשאתה שותק ואתה לא מבטא שזה אתה, וזה כללי, אולי זה כמו הד הקול המאוחד של כל חלקי ההוויה. בדומיה שלך, לשון דומם, אתה פשוט נותן לשטף הזה לשטוף אותך, ואתה לא צובע אותו בצבעים שלך. אני אקריא לכם כמה שורות מאורות הקודש, רק בשביל, זה הרב צבי יהודה מפנה פה. אבל רק נקריא כמה שורות כדי שתשמעו איך הרב מסביר את הדומיה. הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה. באמת קדושה, איפה היא נמצאת? בדומיה. רק אקריא לכם את הסוף, כי אני לא אקרא את הכל, אבל
המקום
כתוב לך למטה. טוב, אני אקריא לכם את הכל, ובזה נעצור. אני אשתדל לקרוא לאט, כי זה לא לפניכם. הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה. מה זה קדושת הדומיה? קדושת ההוויה. אופס. כמו עד קול שבא מכל ההוויה כולה. קדושת הדומיה היא קדושת ההוויה. שמה? שהאדם מכיר את עצמו בטל בפנימיותו הפרטית. האישיות שלי היא כבר בטלה. חי חיים כלליים, חיי קול. מרגישו חיי הדומם, את חיי הדומם, הצומח, החי, חיי הכלל כולו. של כל מדבר, של כל איש מי שהאדם. חיי כל שכל, כל מכיר, כל מסיק, כל מרגיש. זה לא אני, זה פשוט הכל. וההוויה כולה מתעלה עם עולים קורה וכולי. הוא אינו מתקדש, כלומר נבדל או נפרש. הוא לא נבדל, הוא לא בדיבורים, רעיונות, תפילות שלו נהיה הוא. כי הוא זה כל כך קטן ומצומצם. הגענו למצב כזה כתוצאה ממשבר של כאב התשובה, אבל תראו לאיזה דליגה אדם יכול לטפס. הוא אינו מתקדש, נבדל ונפרש. חיו, וכל חייו קודש קודשים. חיי חיים הם. אם יפיל עצמו קדוש הדומיה, כנראה שזה אנשים כאלה, שתקנים. אם יפיל עצמו קדוש הדומיה, שתקנים לאו דווקא טכנית. אם יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת. מה זה עבודה מצומצמת? תפילה, תורה, צמצום מוסריות ודייקנות פרטיות, יסבול וידוכה. כי יחס נשמה מלאה כל היקום לוחצים בצוותיים. הוא טיפוס כזה שהוא חייב להיות שייך להד קול של כל חלקי ההוויה. והשתיקה הזו זה הקשר הכי עמוק אליה. ובאמת, באמת, זו התהילה האלוהית. טוב, אולי זה פשר העריכה. צריך ביור. נעמוד פה. מחר לא יהיה שיעור.